אנחנו עמדנו כאן שיש סדר בדרך כלל איך אדם יכול להגיע להכיר לקבל את החלק העליון שבתורה. החלק העליון שבתורה נקרא הגילוי של סובב כל העלמין. אז הסדר הוא בדרך כלל קודם כל לראות התאה, שזה קיום המצוות, אחר כך לימוד התורה, ואז הלימוד התורה יביא לו את הגילוי הגבוה, שזה יביא עירה אלה. שלפי זה הסביר מה שנאמר, אם אין עירה אין חוכמה, ואחר כך אם אין חוכמה אין עירה. הוא אמר שבאופן חריג ולא לפי הכללים, אז במתן תורה עם ישראל קיבל את הגילוי הגדול מלמעלה, למרות שלא היה להם לפני כן קיום המצוות. זה יכול להיות להם בדיין של יראת התאה קיום המצוות לפני כן, כי זה הרי היה מתן תורה, ודאי הם לא קיבלו את הדברים. עכשיו פה בפרק האחרון הוא יסביר שלמרות שבמצרים באמת הגילוי של קבלת התורה היה בלי ההקדמה, אבל זה לא פירוש שהם לא עשו כלום. בכל זאת, גם במצרים הייתה הקדמה מסוימת שהם היו צריכים לעשות, בגלל ההקדמה הזו הם זכו לגילוי הגדול הזה. אז אני אראה באותי. אך כוח זה גילוי זה שבמתן תורה, הכוח הזה שהקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל במתן תורה, להיות גילוי רצון העליון ברוך הוא, מלובש בחוכמה אלאה, שהגילוי האלוקי יהיה מלובש בחוכמה, וכשהם יקבלו תורה הם יקבלו את זה באופן ישיר, ישר את הגילוי של סובב כל העלמין. למעלה מסדר ההשתלשלות וסדר קביעות העבודה, והגישה הזו הרי זה לא על פי סדר ההשתלשלות, וזה גם לא על פי סדר העבודה, כי הרי קבענו ואמרנו שמה סדר העבודה הרגיל, שקודם כל צריך אדם לעבוד מלמטה ואז הוא יקבל. ואילו במתן תורה היה גילוי גדול, למרות שלא הייתה לכאורה עבודת הכנה של עם ישראל. אז אומר, בכל זאת כן הייתה איזושהי הכנה של עם ישראל כדי להיות כלים לגילוי הגדול. מה הייתה הכנה? הוא על ידי ספירת העומר, זין שבועות, תספור לך, מאחל כולי. אז למרות שמצוות ספירת העומר גם לא הייתה להם, כי המצווה של ספירת העומר כתובה בתורה בארץ ישראל, אבל בכל זאת זה שעם ישראל ספר את הימים מאז יציאת מצרים, חיכה כל יום מתי יגיעו למתן תורה והם ספרו את הימים, כמו שכתוב ברן, שהספירה התחילה כבר אז לא מצד מצווה, אלא היה להם את הספירה, במיוחד כפי שיסביר מה היה המשמעות הפנימית הרוחנית של עבודת השם שהייתה בספירה, אז זה כן עכשיו לאיזושהי הכנה שעם ישראל עשה בכל זאת גם אז, כמו שהוא מסביר. והעניין, במה התבטאת ההכנה של היהודים בספירה הזאת? כי הנה פירוש עניין ספירת העומר, ומה זה ספירת העומר? גם היום שיש מצווה ספירת העומר, וגם אז שהם ספרו בלי קשר למצווה. מה זה ספירת העומר? הוא כי פירוש ספירה הוא מלשון הערה. פירוש המילה לספור זה להעיר. אבן ספיר זה אבן מהיר. ספירה זה להעיר. והיינו, מה להעיר? הערות והמשכות אל העומר. ספירת העומר צריך להעיר את העומר. מה זה עומר? עומר זה כמות של שעורים שהביאו בבית המקדש. וידוע שבעבודת השם, בעבודת הנפש, אז יש את הנפש האלוקית ונפש הבהמית, אז שעורים מרמז על הנפש הבהמית, כי הרי שעורים זה מאכל בהמה. אז מה זה ספירת העומר? להעיר את המידות של הנפש הבהמית. והיינו הערות והמשכות אל העומר, שהוא מן השעורים מאכל בהמה. דהיינו, חיות הנפש הבהמית, בזין מידות הטבעיות המתפשטות ממנה, יש הרי שבע מידות שהנפש הבהמית מתפשטות ממנה, שבע מידות שהן בהמיות, חסד שזה תאוות בהמיות, גבורה שזה כעסים בהמיים וכן הלאה, וצריך להעיר אותה. צריך לתת הערה לקדש ולזכח את המידות הללו, ולזכחן שתהיינה נכללות במידות לקדושה, כדי שכל המידות הללו הם יהיו כלולים באור האלוקים, יהיו קדושים. שבקדושה הרי יש גם כן את כל השבע מידות. כמובן, בקדושה זה בצד האלוקי ובצד החיובי. כמו שנאמר, לך השם הגדולה, כתוב הרי כל המידות הללו, הגדולה והגבורה והתפארת, שזה כל המידות, הם לך השם, הכל לך, הם בטילים לקדוש ברוך הוא. אז רוצים שגם המידות של הנפש הבהמית יהיו בטילים לקדוש ברוך הוא. מבחינת התקפיה והתהפכה, בהתחלה זה על ידי שכופפים אותם בעל כורחם, ואחר כך הופכים אותם. והיינו, איך פועל יהודי את ההערה הזו על הנפש הבהמית במהלך ימי ספירת העומר? על ידי המשכת היום-יום. הרי ככה כל יום שסופרים, המשפט הראשון שאומרים אחרי הברכה, היום-יום, כך וכך לעומר. אז הביטוי היום-יום זה היום צריך להעיר את היום. איך מאירים את היום? אז כל יום יש את הפרט שלו. אבל קודם כל, הנקודה היא היום-יום. מה זה היום-יום? שהוא המשכות, חוכמה, הילאה. יום זה אור, יום זה גילוי. להמשיך את החוכמה האלוקית, שהוא אור, אור וזרע זרוע, המהפכים. ברגע שאתה עיר אור, אז ידוע, הוא מעט אור, הוא דוחה הרבה חושך. ברגע שאתה עיר קצת אור בנפש שלך, אז הרבה מאוד מן החושך, מן הבהמיות, ייעלם. וזהו, זה גם מה שמרומז בפסוק שמדבר על העומר שמביאים לבית המקדש. אז כתוב שם, מאחל חרמש בקמה. ממתי מתחילים לספור? ממתי ששמים את החרמש כדי להוריד את קמת השעורים ולקצור אותה. מה מרומז במילים הללו? חרמש, האותיות חרמש, חטא רשמם, זה מלשון אחרם תחרימם. דהיינו, לחסל, להוריד. גם החרמש, מה הוא עושה? הוא מוריד את השעורים. קוראים לזה קמה. מה בירוש קמה? קמה זה קודם כל באופן גשמי, למה קוראים לזה קמה? כי השעורים עומדים בגובה, הם נראים כמו דבר שעומד בקמה. קומה. אבל מלשון קומה. אבל מה הכוונה היא? זה המראה על הישות, על האגו של המידות של הנפש הבהמית. לכן קוראים להם בשם הזה. קמה הן המידות, שהן קמות וגם ניצבות על עומדן. במעמד קיום וחזק, בתוקפן, בטיבן כתולדותן, כל המידות נשארות חזקות ואגואיסטיות, כמו שכשהם נולדו, אז אדם נולד, פרא אדם, נולד עם מידות בהמיות, אז צריך להיות מאחל חרמש בקרוב. דהיינו, שצריך להניף עליהם חרמש, בחינת אחריהם תחרימם, להוריד את הישות, את הגסות של המידות הבהמיות, להחריטן ולהכניען תחת הקדושה. אז בעצם העבודה של עם ישראל לפני מתן תורה במשך כל הימים שהם ספרו, אז גם שזה לא היה בגדר של מצוות ספירת העומר, אבל הפעולה הרוחנית שהם עשו על עצמם כל הימים האלה, זה עבודת הכנה שהם יהיו כלים לקבל את התורה. וזה לא בא באמת באופן סתמי. למרות שהוא אמר קודם שזה בא באופן של מתנה בלי עבודה, אבל יש כלל שגם מתנה שאתה מקבל, אז מתנה זה לא מזכורת. מתנה זה יוזמה של הנותן. הקב"ה הוא נתן תורה, כלומר מתן תורה, מתנה. אבל גם במתנה יש כלל שאדם לא נותן מתנה למישהו, אלא אם כן לפני כן אותו מישהו עשה לו איזה נחת רוח, עשה לו איזה משהו מיוחד. אחר כך אתה נותן לו משהו שבכלל לא בערך למה שהוא עשה לך, אבל אם אדם לא עשה לך כלום, סתם אדם ברחוב, לא טוב, תיתן לו מתנה. דרך זה גם הקב"ה שנתן מתן תורה, נתן מתנה לעם ישראל, אז ודאי שהם עשו איזושהי עבודת הכנה, וההכנה היא בספירה הזאת. והנה, כל הזין שבועות, כל אותם שבעה שבועות שעם ישראל ספר, הם מבחינת מלחמה של נפש האלוקית עם היצר הרע ונפש הבהמית. שבע שבועות הללו זה הייתה מלחמה. זה היה מצב שעדיין לא היה את הגילוי של מתן תורה. אז הבהמיות עדיין הייתה מתוקף. אז כל תזוזה שעושים זה בדרך מלחמה. זה צריך לראות איך לא מתפעלים מהאגו של הבהמה. להיות התקפיה והתאפחה. והוא, הסדר איך אפשר להצליח בשלב הזה, מבחינת השתלשלות, מחוכמה ולמטה. כי בחוכמה התברר, ובינתיים זה גילוי של סדר השתלשלות. מספירת החוכמה, חוכמה זה הספירה הראשונה של סדר השתלשלות, מספירת החוכמה, בדור, בתוך סדר ההשתלשלות, אין להם גילוי גדול של מתן תורה. בתוך סדר ההשתלשלות, נראה איך נתמודד עם המצב הקיים. זה הכל בהכנה למתן תורה. אחר גמר המלחמה, אחרי שעברו השבעה שבועות, נגמר השלב של המלחמה, מגיעים למתן תורה, שגמר וניצח כל אסונים, הם זין מידות הטבעיים. ומה הוא גמר לנצח? לכובשן ולהכניען? אז מה קורה אחרי השילוב, אחרי הסיום של העבודה הזו של השבעה שבועות? אזי מילא וממילא מתגלה רצון העליון ברוך הוא. אז הגילוי שמתגלה במתן תורה זה גילוי שהוא לא בא באופן שצריך להילחם עם מישהו. כל המלחמה יש, כשיש גילוי מצומצם של סדר השתלשלות, יש גם זה לעומת זה עשה אלוקים, אז צריך לראות איך נלחמים. אך כשיש גילוי אלוקי של מתן תורה כלפיו, כשיש את הגילוי של סובב כל העולמין כלפיו, אין שום מציאות, לא צריך להתמודד עם שום דבר. שהוא למעלה ממעלה מגדר ההשתלשלות, שהוא הסובב כל העלמין, והוא השווה ומשווה קטן וגדול. ובבחינה זו, כשבא הגילוי של מתן תורה, לא שייך שום מלחמה, אין מלחמה יותר. כי הכל אחד, מי יש? כשיש גילוי אלוקי של מתן תורה, אין יצר הרע, אין רע, אין כלום, יש רק אלוקות, אין עוד מלבדו. ומרשות הרבים, עשה רשות היחיד. אם לפני כן היה רשות הרבים, רשות הרבים זה סמל של ריבוי, ריבוי דעות, ריבוי מחשבות, שזה מראה על הכוח של הקליפה, זה ריבוי. מריבוי אין ריבוי, עכשיו זה רשות היחיד, הכל זה ליחידו של עולם, הכל זה אחד. ליחודו התברך. וכמשל לאיברי הגוף, כמו לדוגמה, יש אצל האדם הרבה איברים. כל איבר יש לו את האופי שלו, את הכישורים שלו, וכל איבר שונה מאיבר אחר. שם בהתחלקות לאיברים פרטיים, לפי מסגם ותכונתם, למשל כוח הראייה בעין, וזה ראש, וזה רגל. כל זמן שאתה רוצה לגלות רק תכונה אחת או רק כוח אחד, אז אם אתה מגלה את הראייה, פתחת את העין, ראית. אין לזה שום קשר לאוזן. ואם אתה מזיז את היד, כוח התנועה, אין לזה שום קשר ללב. אבל מכל מקום יש נקודה אחת שמתאחדים והיו לאחדים. יש נקודה אחת ששם אין הבדל בין עין ליד לרגל, שום דבר, כולם מתבטלים לנקודה אחת, מה זה? וכולם נשמעים לרצונו. כשאדם רוצה משהו, הרצון הרי זה לא באיבר מסוים, הרצון זה הנפש. כשהנפש שלך רוצה משהו, כל הכוחות נרתמים בשביל הרצון. אתה רוצה עכשיו ללכת? אז אתה תפעיל על ידי את הראש שלך לכיוון הזה, והרגליים ירוצו לשם, והעיניים יחפשו, והאוזן אתה תשמע כל דבר ש... אתה לא צריך לתת פקודה לכל איבר באופן פרטי, בוא נראה איך אתה מסייע. כשהנפש רוצה, כולם בטעילים, יש אחד, הנפש רוצה משהו וכולם רצים. מה נמשל? אותו דבר גם פה. לפני מתן תורה, עוד לא היה גילוי של הרצון האלוקי, אז יש 49 ימים, כל יום צריך לבטל פה את המידה הזו, פה את המידה הזו, זה בדרך מלחמה. אבל כשהתגלה הרצון של הקדוש ברוך הוא במתן תורה, כולם נרתמים אליו, אין אף אחד, אין רצונות אחרים, אין עניינים אחרים. כך על דרך משל בהתגלות רצון העליון ברוך הוא, שהתגלה במתן תורה הרצון האלוקי, כולם נכנסים תחת יד הקדושה, בייחוד גמור, בלי שום פירוט חס ושלום, כולם בטילים לגמרי לעניין האלוקי, אין שום ישות, אין שום מציאות נפרדת. מסיים את המאמר ואומר, וזהו שכתוב, ועשית חג שבועות, להשם אלוקיך. הפסוק אומר שכשנבוא לבית המקדש ונביא את הקורבנות בחג השבועות, הפסוק אומר מסת נדבת ידך אשר תיתן. אז כאשר אתה מביא את הקורבן, הקורא קוראת לזה נדבת ידך, אתה מביא בנדבת ידך. זה מדייק, בדרך כלל נדבה זה ביטוי שמתייחס ללב, נדבת לבך, נדבת ליבו. ולמה כתוב כאן נדבת ידך? אז אומר, ולא כתיב נדבת לבך. למה? אם היה כתוב נדבת לבך, שנדבת הלב היא מורגשת בהרגשת הלב, יש מי שאוהב. אם היה כתוב נדבת לבך, היום הוא, אוי, כל הכבוד לך, הלב שלך החליט לתת, נדבת, שמים אותך על הכותרות, אז אתה לא בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא. אני מחת הקרדיט, הלב שלך רצה לתת, כל הכבוד. אומרים, נדבת ידך. יד זה לא דבר שיש לו רגש. למה יד מבצע? היד הוא חייל. יש מי ששלח אותו. ככה כל יהודי הרגיש ומרגיש בחג השבועות, מה אני בעצם? זה לא נדבת ליבי, שליבי החליט. נדבת ידי, היד. אני מבצע. מי כאן מי המנוע? היד זה כאילו כל האדם הוא כרגע כמו יד. מי המנוע באמת? הקדוש ברוך. אם זה היה כתוב יד ליבך, אז יש. ועדיין אין זה בחינת ביטול ממש. אבל הוא בגילוי רצון העליון ברוך הוא בחג השבועות, אבל כשהתגלה הרצון האלוקי בחג השבועות, מתגלה הרצון שלמעלה מן הלב. זה רצון, זה לא שאני מרגיש ככה ולכן עשיתי, לא שאני החלטתי ולכן... שאין הלב כלי קיבול להיות נתפס ומורגש בתוכו הרצון העליון. אתה בכלל לא כלי לגילוי הגדול הזה. אתה רובוט. אתה תבצע מה שהרצון של הקדוש ברוך הוא אמר. לכן לא כתוב נדבת לבך, נדבת ידך, אתה יד, אתה גולם. ואזי נקרא נדבת היד, אשר תיתן מאליה ומעצמה. כמו שהפסוק ממשיך, כאשר יברכך השם אלוקיך. כלומר, כאשר נמשך מלמעלה. כי זה יסביר עוד משהו. לכן כתיב בשתי הלחם, שקריבו בשבועות חמץ תאפנה. חמץ היחיד במשך השנה, חוץ מקורבן התודה, על קורבן ציבור שחייבים להביא בבית המקדש, מחמץ, זה היה אך ורק בחג השבועות. כל הקורבנות כל הזמן היה צריך להיות הכל מצא, בלי חמץ. חג השבועות עם חמץ. למה? כי חמץ הוא לשון התנסות. חמץ זה מראה כמו בגשמיות, הבצק תופח, זה מראה על ישות, על גאווה. ובפסח אסור החמץ. למה בפסח שוללים אותו? שיש לזה עניקה לקליפות וסתרה. חמץ בדרך כלל מסמל ישות, אגו, גבהות וגסות הרוח. זה הכל, כל השנה. אבל מגיע חג השבועות, שמאיר כזה אור גדול, אין חמץ. אין ישות, אין מישהו שצריך להתמודד איתו, אין צורך זהירות במשהו, כי כל המערכת כולה רתומה לרצון האלוקי. אז תביא חמץ, אין בעיה, תביא חמץ. זה לא אגו שלך, זה הקדוש ברוך הוא, זה הכל אלוקות.
זה
הדבר, בוודאי, זה בא להדגיש. שאין כאן בשבועות שנזדחקחו המידות הטבעיות, ועולות להיות ונכללות בקדושה, הרי אין ההתנסות אלא בבחינת הקדושה. אם יש אגו, זה רק הקדוש ברוך הוא, השם מלאך גאות לבש. שזו התנסות, היא ההתנסות האמיתית, כמו שכתוב לך השם הגדולה, ואין שם יניקה לקליפה בסתרה כלל, אין חשש שמה הקליפות ינקו, אין שום קליפה, יצר הרע בחג השבועות לא יכול לקטרג, שטן לא יכול להפריע, אין שום דבר, יש רק גילוי אלוקי, זה הגדלות, מתן תורה, חג השבועות זה כמו יום כיפור בנעילה, אין לה שטן יכולת בכלל להתרומם משום דבר. מחמת גילוי רצון העליון ברוך הוא שלמעלה מעלה מגדר ההשתלשלות. וזהו תכלית נתינת התורה לישראל. כדי שיהיה גילוי זה שלמעלה מעלה מהשתלשלות, איפה זה יהיה? למטה מבחינת בסדר ההשתלשלות ובאיזה כתורה. כל התכלית הוא שיהודי ילמד תורה כאן בעולם, אבל מה יהיה מונח בתוך כל מילה שהוא לומד? הגילוי של הרצון העליון. וזהו וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. כדי לאמור אנוכי השם אלוקיך. קדוש ברוך הוא דיבר את כל הדברים האלה, אמרנו מה זה כל הדברים האלה, תורה שבעל פה וכל הספר הדברים, כמו שאמרנו מתחילת המאמר, אותם חלקים שאדם מבין וחולט וכו', אבל מה מונח בכל זה? אנוכי השם אלוקיך. כי גילוי אנוכי הוא מהותו ועצמותו שלמעלה מעלה מגדר ההשתלשלות, להיות מבחינת הווי אלוקיך ממש, הוא על ידי התורה. כמו שכתוב בקריאת שמע, והיו הדברים האלה אשר נוכים מצפחרים על לבביך. עכשיו הוא מסיים שצריך לזכור שבחג השבועות זה אמנם היה חד פעמי שהקדוש ברוך הוא נתן את הגילוי הזה בלי ההכנה המסודרת, אבל בדרך כלל תמיד אם אדם רוצה באמת להיות כלי לתורה היום חייב להיות הכנה. מהי ההכנה? קודם כל קבלת עול מצוות, קודם כל קידושים. אך גילוי זהו בבחינת מזלה יהודך הזה. אך גילוי הזה כדי שזה יורגש אצלך, זה המזל, הנשמה מלמעלה מרגישה וזה נוזל אליך. וצריך להקדים עול מצוות, צריך לפני זה להיות הסדר של עול מצוות. ועל זה רומז פרשה שנייה, והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי, שמבלעדי המצוות, אם לא יהיה היום הכנה של קיום המצוות, אין קיום להמשכת התורה כנ"ל. אז ברור שחייב להיות ההקדמה לפני כן של המשכת התורה.